גם כן תרבות עם גואל פינטו.
שלום שלום לכולכם, אנחנו כאן גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל. את התוכנית היום כולה נקדיש לחג הפסח ולשולחן הסדר שחגג מחר ברחבי הארץ. האם אנחנו ראויים לשעות של שמחה משפחתית שמהללת את היציאה מעבדות לחירות כששבויים ישראלים עדיין סובלים בעזה? האם בעצם חגיגת הסדר אנחנו לא שוכחים או לפחות שמים בצד את אלפי משפחות הנרצחים, החיילים שנהרגו בשמנו ואת עשרות אלפי העקורים מבתיהם? מה יעשו משפחות החטופים מחר בערב? מה יעשו אלה שקהילתם נחרבה? ואיך נתמודד עם השאלות הפוליטיות והחברתיות שיעלו על שולחן הסדר מבלי שנצא בשן ועין? עורך המשדר יאיר ברף, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה מיכל שטורחן, על הביצוע הטכני שרון לרנר.
גם כן תרבות.
מחר בערב ישבו בית ישראל אל שולחן הסדר, יספרו את סיפור יציאת מצרים, ינו בין הלחמניה להלל על שפסח המקום על בתי אבותינו, וישוררו כי בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. האם ראוי בכלל שנחגוג מחר את ליל הסדר? אולי בשנה זו, כש133 חטופות וחטופים עדיין נמצאים בשבי מחבלי חמאס, הקריאה צריכה להיות חייב כל אדם לראות את עצמו כאילו הוא נמצא במחילות חמאס, שבוי, חבול, חושש לחייו. ומה רוצות משפחות החטופים שאנחנו נעשה? נופר בוכשטב היא אחות של יגב בוכשטב שנחטף מקיבוץ נירים, והיא לא רק עושה לילות כימים כדי לדאוג להשבת אחיה, אלא גם עושה למען אחרים. בימים אלה היא דואגת להזנת דרי רחוב. נופר בוכשטב נמצאת איתנו, שלום לך.
שלום לך, תודה רבה.
תודה רבה שאת נמצאת איתנו. המילים חירות וחופש שאנחנו זורקים לציון יום החג הזה, זרות לך, אפשר להניח.
מאוד, זה כל כך רחוק לתאר את חג הפסח, שזה באמת חג של חופש וחירות, ויחד עם התקופה הזו זה כל כך רחוק וזר ולא שייך, שבאמת כמו שהתחלת להגיד, מה המשפחות החטופים מצפות, אני לא יודעת. אני יודעת אבל שאנחנו, המשפחה, לא יכולים, לא נוכל לחגוג את החג הזה כמו בכל שנה. אנחנו נשב בכיכר החטופים יחד עם משפחות נוספות, פשוט להיות ביחד, ארוחת ערב, אבל לחגוג זה רחוק מאיתנו כל כך, לא מתאפשר.
מה את רוצה שאנחנו נעשה, נופר? איך את רוצה שהסדר שלי ייראה מחר בערב?
תראה, זו דילמה מאוד גדולה, כי אני חושבת שילדים צריכים לחגוג את החג, ילדים צריכים להרגיש את התחושה של משהו נורמלי, של שגרה. ילדים לא צריכים לחיות במלחמה חצי שנה. ומצד שני, אנחנו כמבוגרים יש לנו אחריות על מה שקורה פה. והייתי מצפה שכל אחד שיושב לסדר, שיקח את האגדה שהוציאו מתי החטופים, שיזכיר, ישים כיסא ריק לאחד החטופים בבית, שיקשט קצת יותר בצהוב את הסדר, פשוט שיזכיר אותם, שלצד הסדר שעושים בבית, ידברו גם עליהם, יזכירו אותם, אולי יספרו על אחד החטופים. פשוט שאנחנו לא יכולים להתנהג כמו בכל שנה, אנחנו חייבים ללמוד איך לדבר עליהם ולהזכיר אותם, ולא לשכוח שהם שם, במיוחד בחג הפסח.
אני אזכיר מחר את אחיך, את יגב. ספרי לנו מעט עליו.
אז יגב אחי הגדול, בן 35, נשוי לרימון, האמת שהם נחטפו ביחד, והיא חזרה לשמחתנו הרבה. ויגב הוא מוזיקאי, מאלה שמנגנים תמיד על הכל, מגיטרה עד לצ'לו וחליל צעד, והוא בונה כלי נגינה בעצמו, מוכשר בטירוף. ויגב, האמת שאני לא יודעת אם הוא היה שומע את הפינה שלך, אבל פילוסופיה וספרות ותרבות זה משהו שתמיד מאוד נגע לליבו. אני תמיד חושבת מה הוא עושה שם עכשיו יודע, בשבי, בתקופה כל כך ארוכה, מתחת לאדמה, מה עושים כל כך הרבה זמן, ואני מקווה שהוא מצליח לחשוב קצת על היסטוריה ופילוסופיה, ולדבר יחד עם שאר האנשים שיחד איתו, קצת על דברים שמעבר.
איזה מין אח גדול הוא היה?
אז הוא היה כזה שתמיד יודע הכל, שאפשר לשאול אותו שאלה בכל נושא, ולהתעניין, ואני ביולוגית, אז לומדת ביולוגיה, והייתי יכולה לשאול אותו שאלה בביולוגיה, והיה יודע לשלוף את התשובה, כאילו שהוא לומדת בשנים, והוא פשוט היה אח גדול, מישהו ששם לפנות אליו, להתייעץ, דבר שהכי אהבתי לעשות יחד איתו, זה לבשל ביחד, דבר הכי פשוט, אבל להיכנס למטבח, לבשל במשך שעות, ולהתייעץ, כי הוא זה שיודע איך לטבל ולעשות ולחתוך. אז פשוט להיות ביחד, זה דבר כל כך פשוט שכל כך חסר.
אני יכול להניח, אפרופו האוכל שדיברת, שזה כמובן גם מתקשר למעשה האצילי כל כך שלך עכשיו, של המשפחה, אבל עוד לפני כן, איזה וירוסים את חוקרת?
זה באמת שהתחלתי דוקטורט בתל אביב, אז זה קצת קורונה, קצת וירוסים של חיידקים, HIV יש ברקע במעבדה. זה מה ש... כל מה שרץ.
ואיך האוניברסיטה אל מול המצב הספציפי שאת נמצאת בו מאז 7 באוקטובר?
האמת שאוניברסיטה בתל אביב באמת מדהימים, בעיקר המנחה שלי ממש תומכים ומאפשרים לי. בעצם לא הגעתי לאוניברסיטה מאז 7 באוקטובר, הגעתי רק לפגישות מדי פעם. ומבינים שהדבר הכי חשוב כרגע זה להתמקד בהשבת יגב, בהשבת החטופים. ומאפשרים לי לעשות את זה, ואני מודה על זה באמת מאוד.
הבחירה שלך לפנות ולעזור דווקא לאחרים, נובעת מאיפה? מהדברים שיגב היה רוצה או מתוך עצמך?
אז תמיד איזשהו שילוב. יגב תמיד היה לו מאוד חשוב לראות את האחר, לראות את האנשים שקצת יותר שקופים, ללכת להצרות או להפגנות דווקא של ה... של האוכלוסיות היותר מוחלשות, לעשות דברים קצת של אנשים אחרים קשה יותר. אני חושבת שללכת ולהביא ארוחת חג לנזקקים בתקופה הזאת, זה משהו שאנחנו עושים גם כדי לחזק קצת את עצמנו, לעשות משהו טוב למען מישהו אחר ובעצמנו, טיפה להתחזק מזה, אבל גם מתוך איזושהי תקווה שאם יגב איכשהו יראה את זה ואיכשהו זה יגיע אליו, אז זה באמת תיתן לו איזשהו אופטימיות וקצת תקווה בתוך התקופה הזו. וזה הכל תמיד נעשה מתוך מחשבה אליו, מה היה משמח אותו ומה חשוב לו בחיים. ואיך אנחנו בתוך תקופה מאוד לא פשוטה מצליחים גם לקחת את הקושי שלנו ולטייל אותו למשהו טיפה יותר אופטימי ולמען מישהו אחר.
המילה אופטימי בכלל יכולה להיות חלק מהשיח שלנו, נופר?
אני חושבת שאנחנו חייבים להיות. אנחנו חייבים להיות, וזה כמובן להיות אופטימיים ו... לצד העשייה, לצד זה שאנחנו חייבים להמשיך ולדרוש מהממשלה להחזיר אותם הביתה. אנחנו חייבים להגיע להצהרות ולהפגנות ולצעדות, וחייבים לעשות כל הזמן הכל למען זה שהם יחזרו, אבל חייבים להיות אופטימיים, כי אחרת מה נשאר לנו? איך נוכל להמשיך לדבר ולעשות ולהילחם למענם אם אנחנו איבדנו את התקווה? אני חושבת שאנחנו חייבים להחזיק אותה למענם, כי... אם מישהו עכשיו יגב או שאר החטופים, אחד מהם יראה כמה נלחמים למענם פה בארץ, אני מקווה, מקווה שזה מה שיחזיק אותם שם לעוד קצת.
נלחמים מספיק?
אף פעם לא. אנחנו עוד שנייה ביום ה-200, והם עוד לא פה. וזה 133 חטופים, ויש שם תינוק בן שנה וילד בן 4, כבר הרבה יותר מ-4 חודשים. עוד חקוק לי המספר. ומבוגרים, כשסבים, נשים, אנחנו לא עושים מספיק. 200 ימים והם עוד שם, אף אחד מאיתנו, לא אני כמשפחה, לא אנחנו פה כאנשים בארץ, לא הממשלה שלנו, אף אחד לא עושה מספיק כי הם עוד לא פה. ואני חושבת שאם לצד זה שכל אחד מאיתנו צריך לחשוב מה הוא יכול לעשות קצת יותר, אם זה באמת להשתתף במיזמים שאנחנו כמשפחות עושות, או להגיע לכיכר ופשוט להיות שם ולדבר, לשתף ברשתות החברתיות. לצד זה, האחריות היא באמת על הממשלה שלנו, והם צריכים להבין שהם חייבים לעשות יותר. הבוקר ראיתי ידיעה שסוף סוף הקבינט נפגש אחרי שבועיים שהם לא דנו בנושא החטופים. ואני חושב, אמרתי לעצמי, איך יכול להיות ששבועיים לא דנו בזה? ואני מברכת על זה שהם נפגשים, וקוראת להם להיות יצירתיים, ולחשוב קצת מחוץ לקופסה. כי 200 ימים והם עוד לא חזרו, זה אומר שמשהו מתנהל לא נכון. וכשמשהו לא מתנהל לא נכון, צריך לחשוב מה עושים אחרת, ואיך מביאים אותם הביתה, בצורה אולי טיפה שונה ממה שעשו עד עכשיו. כי חייב להיות פתרון, לא יכול להיות ש200 אזרחים שחיים בשביל החופש ובשביל האהבה, ואנשים שאוהבים את השלום, לא יכול להיות שככה הם יישארו.
היית יכולת לדמיין ב-8 באוקטובר שיקחו 200 ימים?
ממש לא. אני יכולה לספר שדיברנו קודם על האוניברסיטה, אז בשבוע שאחרי התקשרתי למנחה שלי ואמרתי לה, תקשיבי, אח שלי חטוף, אמנם היא כבר ידעה, אבל אמרתי לה, יגב חטוף, אני לא כל כך יודעת מה זה אומר, אבל אני תוך כמה ימים חוזרת למעבדה. כאילו תכף נבין מה המצב ואני אחזור. ואני חושבת שזו הייתה התחושה של כולנו. היה איזשהו כאוס וחוסר הבנה של המצב, אבל אף אחד לא האמין שזה ייקח 200 ימים. זה לא היה בשיח בכלל. הכל היה טוב. כמה ימים והם יחזרו, כי איך יכול להיות דבר אחר בכלל? ואנחנו רואים שזה לא קורה.
ועצם המחשבה שנושא החטופים פתאום הפך גם זה לנושא קונטרוברסלי, שיש לצד הזה ויש לצד הזה, זה לא מוציא מן הדעת?
האמת שמאוד, אני לא מבינה איך הפכו דבר כל כך בסיסי ואנושי לדבר פוליטי. החטופים זה לא נושא פוליטי, החטופים זה משהו שכולנו בישראל קמאים לחזרתם ורוצים שישובו הביתה. באמת שאחד הדברים שאני אישית הכי אוהבת, אמנם אני באה מבית, כן שיש לו נגיעה לדת, אבל אני אישית לא, הדת פחות קרובה אליי בשנים האחרונות, ובכל זאת כשאני מגיעה לכיכר ורואה הצרות תפילה, ושאנשים מגיעים בשביל להתפלל, זה מאוד מאוד מרגש אותי. ואני אגיד שזה לא, זה לא רק זה שמגיעים להתפלל, זה שכל אחד מוצא את הדרך שלו לעשות למען ההשבה שלהם הביתה. ואני באמת קוראת לכל אחד, תעשו מה שאתם יודעים, מה שאתם רואים לנכון, אבל תעשו, ואל תשבו בבית, ופשוט תגיעו לכיכר, תעשו משהו בשביל לעזור.
איך את מצליחה לנשום מיום ליום?
בעיקר, לא פשוט, אני אתחיל בזה, אבל בעיקר העשייה היא זו שעוזרת לי, לקום ולדעת שהיום אני הולכת לדבר עם תלמידים, או היום יש את הפגישות האלה והאלה, או המיזם הזה, בעיקר העשייה. אני חושבת שלשבת בבית ולא לדעת מה עושים, זה הדבר הכי קשה. ולקחת חלק בכל מה שצריך ובכל מה שאפשר, זה קצת עוזר לי לשמור על שפיות, ולהיות עם המשפחה. אנחנו משפחה שבחצי שנה האחרונה התגלתה באמת בכל כוחה וחוזקה, ואנחנו רואים בכל שבת לעצרת מגיעים באמת המשפחה והחברים והמשפחה המרוחבת, וחברים של יגב ואנשים מהקיבוץ, חברים מהקיבוץ, ורואים כמה מעגלים גדולים וכמה לכולם באמת כל כך חשוב הנושא, וכמה כולם רוצים אותם בבית. וזה מרגש, כל שבת אני רואה את הכמות האנשים שמתאספת סביבנו כמשפחה, וזה פשוט מרגש אותי לראות. וזה הדברים שעוזרים להחזיק, העשייה והתמיכה, ובאמת התקווה שהם יחשובו הביתה.
לישון את מצליחה?
יש ימים שכן, יש ימים שפחות. אני מודה שהלילות והבקרים זה הימים, זה הרגעים הכי קשים שפתאום המחשבות עולות, ואין מה לעשות, אי אפשר לנתק הכל וללכת לישון. אבל אתה יודע, בסוף אחרי יום, לילה ללא שינה, אז יום אחרי כבר ישנים מיד. וזה חצי שנה, אז אתה לומד איך לישון ואיך לחיות לצד הקושי הזה. אבל כן, זה לא פשוט. אני לא חושבת שמישהו ידע להכין אותנו לתקופה כזו, או מישהו יכל לדמיין שתקופה כזו תגיע. ואנחנו מתמודדים כי אין לנו ברירה. וכי הגב עדיין שם, צריך להוציא אותו. אז כן, מצב לא פשוט בכלל, נגיד את זה במילים הכי כנות. אף אחד לא דמיין שחצי שנה נצטרך להילחם על זה שהגב יחזור. כל פעם אומרת, איך יכול, באיזה עולם זה הגיוני שהורים צריכים להילחם שהבן שלהם יחזור הביתה, שנכד צריך להילחם על הסבא שלו. וזה לא פשוט. ואני לא... אין הרבה מילים כדי לתאר את זה.
אנחנו נזכיר מחר בערב את אחיך יגב על השולחן. אני רוצה להודות לך נופר בוכשטב, תודה רבה שהייתי איתי הבוקר.
ואני רק אזכיר שאנחנו באמת המיזם שאנחנו מבשלים לדרי רחוב, אז אנחנו קוראים לאנשים לבשל יחד איתנו ולהביא את המנות לבית אריאל, לבכיכר החטופים ברביעי וחמישי. ויש עוד פרטים באינסטגרם שלנו בברינג יגב הום, ומוזמנים להיכנס ולתמוך, וגם אם לא יכולים להצטרף, אז פשוט... לתמוך מרחוק ולהיות איתנו.
תודה לך נופר.
תודה לך.
גם כן תרבות.
כמאה חברי קיבוץ בערי נרצחו בטבח ומחדל 7 באוקטובר. כ-30 נחטפו לעזה, 11 מהם עדיין נמצאים בשבי. חברי הקיבוץ הנותרים החליטו השנה לערוך את סדר הפסח בכיכר החטופים בתל אביב. חולצות לבנות וסרטים צהובים, זה יהיה קוד הלבוש של האנשים שביתם נהרס, שהקהילה שלהם נחרבה ושהתכנסו יחד כדי לקרוא בהגדה. אבל זו לא תהיה הגדה רגילה, תהיה זו הגדה. הגדה שהוספו והושמתו ממנה כמה דברים. הכוס הראשונה תהיה כוס החירות, השנייה כוס ברכה לתבועת הארץ, כוס שלישית לחיים יחד ומיזוג מחדש של קהילת בערי, וכוס רביעית לשלום. מי שתנחה את סדר קיבוץ בערי בכיכר, אם הסדר, היא הפסיכולוגית הדוקטור נועה מצחקי שנמצאת איתנו. שלום לך.
שלום, כל טוב.
איך נראה היה הסדר ב-2023 בבארי?
הסדר ב-2023 בבארי התקיים בחדר האוכל, כמו שהוא התקיים לאורך כל השנים. היו בו לדעתי משהו כמו 400-500 אנשים, שזה גם בערך סדר גודל של מה שיהיה בכיכר. הם יושבים בשולחנות ארוכים, וקוראים ביחד את המסכת. יש מסורות שככה ממשיכות לאורך השנים. אני זוכרת אותם בתור ילדה, כשאני הייתי במקלה ושרתי את השירים, ושרים את אותם שירים ועושים את אותם ריקודים, ובעיקר נמצאים ביחד באיזשהו שהיא חוויה משפחתית קהילתית, שכולם כבר די מכירים אותה. זאת אומרת, יש בה איזה סדר פנימי שכולם מכירים אותו.
היית בבארי ב-7 באוקטובר.
נכון.
את, המשפחה שלך, ההורים שלך, כולם היו, כולם שרדו.
נכון, במזל, במה שאין לתאר אותו חוץ ממזל, באמת. נכון, הייתי, חזרתי ממש ערב קודם, הייתי בחול, חזרתי ב-6 באוקטובר, בערב נכנסתי הביתה, וכמה שעות אחרי זה התחיל היום הנורא הזה, ומאז אנחנו במובנים רבים בחיים אחרים.
שאלתי קודם, שוחחתי עם נופר בוכשטב, היא אחות של החטוף יגב ובוכשטב, אודות המילים חירות וחופש. מה הם אומרים, מה אומרות לך המילים חירות וחופש?
אני אגיד שברגע הזה, קודם כל, הן מקבלות משמעות מאוד מאוד קונקרטית. זאת אומרת, אם כל שנה אנחנו מגיעים לחג הזה ומסתכלים על המילים האלה מרחוק, אז עכשיו המילים האלה הן מאוד מאוד קרוב, מאוד בבית, והן גם כמיהה מאוד גדולה שאנחנו מחזיקים עבור החברים, 11 החברים שלנו שעדיין שם, וגם כמובן עבור כל 133 החטופים שעדיין שם. וגם כאב מאוד מאוד גדול על היעדר החירות הכל כך מוחשית שאנחנו מכירים בה היום. אתה יודע, נזכרתי, עכשיו יצאו אנשים לחופשה, אני עובדת במערכת החינוך, וכולם אמרו חופש, חופש, ונזכרתי שסבא שלי היה אומר, אל תגידי חופש, תגידי חופשה, כי את תמיד, את לא בכלא, את בחופש. וזה לא נכון במציאות הזאת שאנחנו נמצאים בה היום עבור יותר מדי אנשים, ברמה הכי הכי קונקרטית, אין חירות, וזה זה, זה כאב וחוסר אונים שמאוד מאוד קשה לתאר אותו.
העובדה שאת פסיכולוגית עוזרת לך עם ההתמודדות, או שגם עבורך הכל הפך ללה-לה-לנד?
אני חושבת שהיא עוזרת לי. אני אגיד, החל מהשעות הארוכות שהייתי בממד, וממש אמרתי לעצמי, את עכשיו מדברת עם עצמך, כמו שאת אומרת להורים לדבר עם הילדים שלהם. וממש חזרתי על ככה כל מיני מנטרות מחזקות, כדי שאני אוכל לעבור את הזמן הזה. ואני חושבת שגם עכשיו היא עוזרת לי להסתכל לפעמים אולי טיפה ממרחק, ולנסות לראות איך אנחנו בכל זאת מאזנים. פגשנו רוע שאין כדוגמתו באמת, ואין מילים לתאר אותו, ומולו אבל גם פגשנו הרבה טוב של אנשים שבאו לעזור לנו, והתגייסות של עם ישראל באמת שאין לתאר אותה, והיכולת להסתכל על הגם וגם הזה, וממש לייחז, כולל בסדר הזה, זאת אומרת, גם בסדר הזה, היא בדיוק ככה יושבת מול דברי הפתיחה שאני מתכוונת להגיד בפתח הערב, וזה מאמץ נורא נורא גדול להחזיק את הגם וגם, גם את האובדן והכאב, אבל גם את התקווה והחיים, כי אנחנו, יש לנו קהילה ואנשים ששרדו, וחיים שאנחנו מאוד מאוד רוצים לאחז גם בהם, קודם כל בשביל שנוכל להמשיך להיאבק על החברים שלנו שחטופים וצריכים לחזור, ואחר כך גם בשביל עצמנו.
את מצליחה לנקות את הדימויים שמקועקעים לך בראש מאותו היום?
אתה יודע, זה מעניין שאתה שואל ברגע הזה, כי אחד הדימויים שהולך איתי מהיום הזה, זה שכשהוציאו אותי מהבית שלי, ריכזו אותנו את האנשים מהשכונה באיזה סוכה שעוד עמדה ככה בדשא מול הבית, ופגשתי שם זוג חברים עם הילדים שלהם, התחילו להוליך אותנו בשבילים של הקיבוץ, שהיו, לא צריך להכביר במילים כדי להגיד מה זה היה בסביבות 8:30-9 בערב, הקיבוץ עוד היה בלב המלחמה, והבן שלהם, המתוק, בן 6, אמר לאמא שלו, אמא, זה כמו יציאת מצרים. אז במובנים מסוימים, הדימוי של יציאת מצרים הולך איתי עוד מאז, ומתחבר נורא חזק ליום הזה, לאופן שבו ההיסטוריה משתחזרת מצד אחד, ומצד שני לציווי לזכור את מה שקרה גם בעבר וגם מה שקרה לנו, וגם של הכוח של מסורת ושל המשכיות בתוך הדבר הזה.
הרשית לעצמך לשמוח ב-200 הימים שעברו? סתם לראות סדרה מטומטמת בנטפליקס?
סתם לראות סדרה מטומטמת בנטפליקס, לזה עוד לא הצלחתי להגיע, אבל יש רגעים שאני פוגשת אנשים שאני מאוד מאוד אוהבת, ושיש פתאום איזה מין רגע כזה של שקט, שאפשר מעט לשמוח בו, אבל אני אשקר אם אני לא אגיד שיש עננה שמרחפת מעלינו. יש רגעים של שמחה ביחד, בחגים, במפגש משפחתי, במפגש עם חברים, אבל העננה הזאת היא שם, היא שם והיא מרחפת, ולצערי אנחנו גם פגשנו את הגלים הרעים שלה, כשאנשים יקרים שלנו שנחטפו וידענו שהם בחיים, נחטפו בעודם בשבי, ושוב פעם הכל כמו איזה גל. זאת אומרת, יש איזושהי מידה של, של דריכות ושל עננה שחורה שמרחפת מעלינו, ש, שהיא כל הזמן שם. והיא לא תלך, אנחנו לא באמת, לא כפרטים ולא כקהילה, לא באמת נוכל להחלים ולהתחיל להשתקם ולחזור להיות מי שאנחנו, בלי שהעוול הנוראי הזה יתוקן.
האגדה הקיבוצית כמובן כבר הפכה למיתוס, גם לכל קהילה בנפרד הייתה את האגדה משלה. מה הדבר הכי יוצא דופן בהגדה של בארי?
בהגדה הנוכחית או בהגדה בכל
עוד אופן הקודמת, כללי? עוד הקודמת.
עוד הקודמת. תראה, אני לא יודעת מה הכי יוצא דופן, כי לא יכולה להגיד שעברתי על כל האגדות. אני יכולה להגיד, יש באיזשהו שלב בתוך הסיפור של יציאת מצרים, כשמדברים ככה על החצייה של ים סוף, יש ריקוד.
קמים ורוקדים בחדר אוכל?
לא, לא כולם קמים ורוקדים, יש ריקוד שרוקדים אותו על הבמה, אבל הוא ריקוד נורא, בדיוק פתחתי אתמול, או הסתכלתי אתמול ככה בתמונות, וראיתי תמונה של אמא שלי, שהיא גם בת קיבוץ, רוקדת אותו בשנת 73, ריקוד התופים, ריקוד שהכניס על הסדר הפסח של בארי שמואלה, בר סיני, והיא... וזה ככה, אני חושבת משהו שאם תשאל מישהו מבארי, הוא יגיד ריקוד התופים. כאילו, יש איזה, זה משהו שהוא גם משמח וגם מאוד 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 ככה ייחודי. כמובן משולב בטקסט קום ותועי מדבר של חיים נחמן ביאליק, גם בעבר. וככה, כשפתחנו את הטקסט השנה, את כאן נשימתנו, אבל החלטנו להשאיר אותו בתוך, בתוך האגדה. זה גם, אני חושבת, חלק ייחודי, וגם לפי מה שמספרים לי, חלק שסבא שלי היה נוהג להקריא ככה בפאטוס של קיבוצניק של פעם, אני חושבת שאלה ככה חלקים ייחודיים.
כי אני מניח שגם את וגם אתם הייתם צריכים לשאול את עצמכם שאלות לא רק פילוסופיות, גם פסיכולוגיסטיות מאוד קשות. עד כמה לדבר את העבר, עד כמה לדבר את האסון, ועם זאת בכל זאת לציין את החג עצמו, כי אם את מזכירה את ריקוד התופים, אז מחר בערב בכיכר אתם תקרינו את דנה בחר שנרצחה, ותקרינו דווקא קטע שלה מבצעת את ריקוד התופים הזה.
אנחנו נקרין גם קטע ש מהשנים שהיא ככה החזיקה את החלק הזה בחג, אבל גם יהיה ריקוד על הבמה, כולל בני ובנות משפחה של דנה שרקדו בעבר וגם ימשיכו לרקוד בסדר הזה. נכון, יש לנו המון 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 דילמות, או היו לנו ועדיין יש לנו המון דילמות סביב החג הזה, בדיוק סביב המתח הזה שבין שמירה על מסורת והחשיבות הפסיכולוגית של שמירה על מסורת כמשהו שמזכיר לנו מי אנחנו, ומה גם הרצחנות המכוערת והנוראית של חמאס לא יכול לקחת מאיתנו מצד אחד, ומצד שני זה בוודאי לא חג רגיל, הוא לא מתקיים בזמנים רגילים, הוא לא מתקיים במקום רגיל, ואיך נותנים מקום גם לדבר הזה. זה חג משפחתי, יהיו ילדים בסדר, אז איך אנחנו מאזנים ככה בין המסרים לבין המקום של הילדים בתוך הסדר. יש לנו את האובדן, ויש לנו את המאבק לשחרור החטופים. באמת המון המון איזונים ככה שגם... במעבר ובעדכון או העריכה שעשינו להגדה, ליוו אותנו ומלווים אותנו עד הרגע הזה, אני חייבת להגיד.
ואולי גם ברגע עצמו, פתאום תראו משהו שאולי לא עובד או לא יתאים או לא נכון.
לגמרי, לגמרי. יש לנו איזושהי אמירה שהולכת איתנו מהשבעה באוקטובר, לא רק בהקשר הזה, שאין ספר הפעלה לאסון הזה שקרה לנו, ואנחנו לומדים אותו תוך כדי... ומנסים לעשות באמת הכי טוב שאנחנו יכולים, ואנחנו לומדים איך חיים עם השבר הזה, לצד השבר הזה, מה הצעדים הקטנים שאנחנו יכולים לעשות כדי לאט לאט לעשות איזה איחוי ותיקון מצד אחד, ומצד שני לרגע לא לנוח ולא לשכוח ולא לנרמל את זה שאנחנו עדיין בסיטואציה שלא נגמרה, האירוע הזה לא נגמר.
שאלתי קודם, אולי בכך נסיים, שאלתי את נופר בוכשטב איך היא רוצה שאני אציין מחר בערב את הסדר אצלי עם המשפחה הפרטית הקטנה שלי, ואני שואל אותך את אותה שאלה.
וואו, שאלה קשה. קודם כל הייתי רוצה שיהיה מקום גם לאירועים שקרו, אבל בעיקר למציאות האין חירות שבה אנחנו נמצאים כרגע, ולאקטואליות הכל כך כל כך כואבת של המצב שבו אנחנו נמצאים ביחס להיסטוריה. ובעיקר, זה לא בהכרח לערב הזה, אבל הערב הזה הוא הזדמנות, כי הפער הזה בין הכותרת חג החירות לבין המצב שבו אין חירות הוא כל כך צורם, שתמשיכו, ומי שעוד לא שיצטרף לזעקה ולקול שלנו, שהשחרור של החטופים הוא לא הכרעה פוליטית או הכרעה אסטרטגית, הוא הכרעה ערכית ומוסרית, ושאין לנו זמן לבזבז, צריך לעשות את זה עכשיו.
הדוקטור נועם יצחקי, אם הסדר, אם מחר בערב בסדר האגדה של קיבוץ בערי בכיכר החטופים. אני מודה לך שהיית איתי הבוקר.
תודה רבה, גואל.
גם כן תרבות.
גם אם תחליטו לשבת מחר על שולחן הסדר ולנהל אותו כסדרו, עדיין ניתן להניח כי מחלוקות רבות הנוגעות לישראל ומצבה, מחלוקות פוליטיות, מחלוקות חברתיות, יעלו על השולחן. אנחנו ננסה כעת להבין בעזרת האורח הבא שלנו איך בכל זאת נצליח לצאת מהסדר המשפחתי עם חיוך ולא בשן ועין. נברך לשלום את הפילוסוף מאיר בוזגלו, שלום לך.
שלום, שלום, תודה רבה.
אתה קצת חושש מפני הסדר שיבוא מחר?
לא, אני חושב אם יעשו את הסדר לפי מה שהוא אמור להיות, הוא משתלב מאוד 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 טבעי במצב שאנחנו נמצאים. אם אנחנו אוספים את מי שנמצא סביב השולחן, זהו הדרך הפשוטה ביותר להנחיח גם את מי שלא נמצא סביב השולחן. כי בדרך כלל ביום יום, אתה לא תמיד מנחיח את כל מי את הנעדר. אז לא, אם אנשים יקחו את הסדר כמו שהוא אמור להיות, כשזה איזו התכנסות משפחתית לאומית, זה לא התכנסות, זה לא איזו חגיגת יום הולדת, זה לא איזו... זה יום של זיכרון, זה יום של גורל יהודי, זה יום שמצטרף לשנים מאוד ארוכות של מי עלילות דם שהיו בחול ועד כל מיני אחרים, וזה יום, אם לוקחים אותו כזיכרון לאומי, כי הם מבינים את משמעותו ומרחיבים בעניין הזה, אז גם מי שנמצא וגם מי שלא נמצא, נמצא באיזושהי צורה, וצריך לתת לזה מקום. אנחנו לא העיקר של אותו יום, אנחנו לא, זה לא איזה יום אינדיבידואליסטי, זה יום שהוא באמת נועד לרפד ולאסוף כוחות. ועכשיו, לגבי ויכוחים קולניים, אם זה חלק משמחת החג, אתה יודע, אנשים מאוד אוהבים לצעוק ולפרק, ויש ארוחה טובה ליד, זה בסדר, זה לגיטימי. יש כאלה ש... יש מתחים משפחתיים סביב החג הזה, אני יודע שכל מיני, איך שורדים את החג. זה, אני חושב שזה אולי, לא נראה לי שזה מאוד מאוד ישנה לגבי הסדר הזה, שהוא כל כך כל כך מיוחד. ואני מקווה שתראה, עכשיו יש מצבנו, אני חושב הסדר הקודם היה הרבה יותר מאתגר. הסדר הקודם,
אנחנו... שהגיע עם כל הפגנות שהיו ברחבי המדינה.
כן, בדיוק. הוא היה הרבה הרבה יותר מאתגר, כי שם היינו עם הלהט ועם הזעם ועם הביטחון, כל אחד בצדקת הדרך, ועם סרבנות ועם כל הדברים האלה. אנחנו היום, נכון שאנחנו בפאזה קשה, אבל בוא נגיד, המכות שחטפנו מבגרות אותנו. אמורות לפחות לעשות אותנו מבוגרים יותר, ומבינים יותר, ועם עיניים קצת יותר כבדות, וכאב לב קשה מאוד. אז אני חושב, בוא נגיד ככה, הסדר הזה הוא מגיע בזמן שלו, גם מבחינת הגורל היהודי. גם מבחינת הגורל היהודי.
זאת אומרת, אם בשנים קודמות, עד 2024, הכל היה נראה מין סיפורי אלף לילה ולילה רחוקים כאלה, פתאום יש תוקף לבכל דור ודור.
כן, ממש ככה. אתה רואה את הבכל דור ודור עומדים עלינו לחלוטנו, והיו כאלה צינים, והיו כאלה אירונים, והמגמה, הפרויקט הציוני הגדול, חשב שאם ה... אם נעזוב את אירופה, נעזוב להם את המשרות ונבוא לפה, אז האנטישמיות תיפסק ותיעלם. ולא היא. אנחנו לא חישב משהו שם, כמובן אני מאוד מאוד בעד לחזור הביתה, זה לא שלא יוספקות בנושא הזה, אבל הדימוי, האשליה שהאנטישמיות תיעלם לה בעקבות זה שיהודים יעזבו את אירופה ויבואו לפה, התבדתה, יתרה מזו, אפילו השואה, לא נטעה בלב אותם אנשים איזושהי חמלה והכרה, והם מוכנים לאשר שוב אמירות להשמיד את היהודים, אם זה באוניברסיטאות ואם זה באוניברסיטת אל-אזהר, שזה דבר מדהים בכל דור בדור. הגורליות היהודית הזאת, שאנחנו כבר מאות רבות של שנים, יש אומרים שזה מ-1700 שנה הסיפור, כן, של הביש העמדה, של הפיוס ביש העמדה. והנה אנחנו נמצאים בו. אבל אני חושב, זה שבכל דור בדור עומדים עלינו, יש גם, זה לא סיבה לייאוש, אלא זה סיבה לביטחון ולתקווה. ולא איזושהי, כי אנחנו מבינים, אין שום הפתעה פה. זה הסיפור. אין שום הפתעה. אנחנו...
כמאמר אמרנו לכם, כל שנה מחדש, אתם קוראים את זה, אמרנו לכם, אבל גם למושג חירות שאנחנו מעללים במהלך האמירת ההגדה, פתאום היא מקבלת משמעות פנימית מאוד, לא קולקטיבית, לא חירות עולמית, אלא חירות יהודית.
כן, העצמאות שלנו, כן, כן, הכל בא מאוד מאוד... טעון בדרך הנכונה, צריך לדעת לקבל את זה ולכבד את זה, והחשיבות של החירות, זמן חירותנו, בדיוק כמו שאתה אומר, זה בדיוק, זה הערכים של החג, ואנחנו חייבים לא לראות אותו חלילה כמטרד, אלא כהזדמנות לשאוב ממנו, וגם לשמוח בשמחת מצווה. זה לא שמחה של, אני לא יודע מה, לשכוח את עצמי ולברוח, אני לא יודע לאיזה טרנס או לזה משהו, כן, אלא זה באמת שמחת מצווה של התגבשות של המשפחה, של מי נמצא, לשמוח במי שנמצא, ולכאוב את מי שלא נמצא, כי זה הזמן שההיעדרות נוכחת, כן?
אבל בכלל ראוי שנשמח, בכלל ראוי כש133 שבועות ושבועים ישראלים עדיין נמצאים בשבי מחבלי חמאס, כשמאות ואלפי משפחות איבדו כל כך הרבה יקרים?
השמחה זה לא כאילו פן, השמחה זה התחזקות. השמחה זה של אדם שהוא לוקח ומתגבש ומתחזק. היא לא שמחה של באמת איזה מין משהו... בוא נגיד של מצב רוח. באמת זה לא העניין של מצב רוח. יש הבדל בין שמחה שהיא עלייה, התחזקות, במובן הזה. זה לא שמחה של מצב רוח. אני גם יכול להבין משפחות שרוצות לשמוח או לחגוג או לציין את זה בדרך מאוד שונה. הכל פה לגיטימי, כן? הכל פה לגיטימי. אני האמת היא תמיד שמרן, הרגיל, הפשוט, יש בו המון המון כוח ועוצמה, אם מחדשים אותו ולא שמים אותו באינרציה, אני לא מדבר על להיות באיזשהו מצב אינרציה, שמה שעשיתי כל הזמן אני אעשה גם עכשיו. זה יבוא לידי ביטוי. אבל כל אחד ואחת, במחשבות שלו ושלה, ביום הזה, ובהבנה שאנחנו מחוברים מאוד מאוד, חשוב, יש דברים שמאוד חשובים לנו, לא ידענו כמה חשובים לנו, לא שיערנו את הרוע שיכול להתגלם באנשים שהיו אנשים, אתה יודע, אלה מבארי, כל כך היו תומכים ועוזרים ומטווחים, ולא שיערנו רמות כאלה של אכזריות, הרי כולנו באיזה הדחקה מודעת, אנחנו חייבים לשים את זה בצד, כן? את כל את רמות הרוע האגרסיבי הזה, אז אנחנו יודעים, יש לנו משימה, והמשימה, אני רק רוצה לומר, המשימה היא לא לשרוד, המשימה היא בדיוק אותו יעוד יהודי, שהוא לא, ישראל לא ינוח על ידי זה שהוא יישב לו בבית וישרוד, אלא הוא מוזמן לאיזשהו עניין של איזה בשורה עולמית, ככה אני רואה את זה, של ערך כבוד האדם, של האמונה הנאורה, לא התכוונו לזה, הציונות חשבה, אנחנו נפתור את כל הסיפור הזה, נעזוב את היהוד היהודי, הנה אנחנו פוגשים את עצמנו, עומדים מול אנשים רעים, ממש רשע, אתה עומד מול איראן, אתה עומד שהיא משפיעה רשע לא רק על היהודים, על כל הסביבה שלה, על סעודיה ועל לבנון, והיא רוצה להיים גם על ירדן, אנחנו נמוצאים את עצמנו בהתגוששות דרמטית מאוד, רצינו לא להיות דרמטיים כל כך, רצינו לגדל תפוזים וזהו, אבל מסתבר שזה לא הולך, זה לא הולך הסיפור, ואנחנו נדרשים לחזור לייעוד שלנו, אז אני מקווה שהחג והישיבה הזאת המשפחתית, שהיא גם לאומית מאוד, והיא גם אנחנו מתחברים בה לכל היהודים בכל המקומות, לא רק בישראל, אלא באמת את הדבר הזה, אז כן, ביטחון, אנחנו יודעים, לא הפתעתם אותנו יותר מדי, אנחנו נחזור לעצמנו, זה השמחה הזאת, לא שמחה של מצב רוח בלבד.
אולי מילה לסיום ברשותך, פרופסור בוזגלו, משהו אתה תשנה מהסדר שלך שיראה שונה מ-2023?
האמת, אנחנו כל כך הרבה עסוקים בהכנות לפסח, והתפילות, וזה תופס אדם ששומר מצוות בזה, הוא תפוס כל כך, אנחנו איבדתי את אחותי, יש אנשים שאיבדנו אותם לאו דווקא בגלל השיקולים הדרמטיים, וגם להם צריך לתת מקום. זאת אומרת, נכון שאנחנו בתוך הזה, אחותי סול נפטרה לפני חודשיים, והיא תחסר מאוד מאוד, אז הסדר הוא גם ברמה המשפחתית, הפשוטה, המינורית, וזו הזדמנות קצת להתעשת ולזכור את אלו שאיבדנו, גם בדרכים רגילות כביכול.
נחמה מאיתנו על זה, הפרופסור מאיר בוזגלו, אני מודה לך שהיית איתנו הבוקר.
תודה רבה, חג
שמח. חג שמח. זהו, עד כאן ההסקט היומי של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, עורך המשדר יאיר ברף, עורכת המשנה נת שרון בלייס, על ההפקה מיכל שטורחן. תודה לכם שהייתם איתנו במסע שכל כולו תרבות ואומנות. שמרו על עצמכם, האזינו לכאן תרבות. תודה ולהתראות.